ביצה דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', 16 שורות מלמטה, במילים אמר רב הונה, אמר בשם רב. אחד נוסע ברכב, ערב יום טוב של חג השבועות, מאחורה יש עשרות עוגות גבינה מושקעות ומשובחות, שהוא אסף מחברי בית הכנסת כדי להביא לקידוש שהתקיים למחרת, אחרי התפילה של יום טוב של חג השבועות, אחרי מעמד קבלת התורה בבית הכנסת. כבר משך הרבה זמן הוא מתאמץ ביגיעה מאוד מאוד גדולה, הוא סובל מעודף משקל, להוריד קצת מהמשקל. הוא מונע הרבה הנאות מפיו, כדי לשמור על הבריאות, לקיים מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה דבר לא פשוט בכלל. ועכשיו, כשיש לו כל כך הרבה עוגות גבינה משובחות מאחורה, קשה לו להתגבר. אבל הוא יודע שאם הוא הולך לאכול מהעוגת גבינה, אז כל מה שהוא השקיע במשך הרבה זמן להוריד מהמשקל, הוא יעלה בחזרה. הוא חושב כל מיני תחבולות, מה הוא יכול לעשות? הוא מתקשר לאיזה מדריך שמסייע לו, שתומך בו. מה אפשר, איך אפשר להתגבר? המדריך מנסה לתת לו כל מיני יעיצות, כל מיני טיפים, והם מסיימים את השיחה. אחרי חג השבועות, המדריך שואל את הלקוח שמוריד מהמשקל, נו, הצלחת להתגבר בסוף? העיצות שנתתי לך עזרו? אז הוא אומר לו, בסוף לא אכלתי מהעוגות גבינה. אבל לא בגלל העיצות שאתה נתת לי. למרות שהעיצות שלך הם בסדר גמור, אבל עליהם לא עבדו כל כך. מרגשתי כל כך שאני לא יכול להתגבר. עוד רגע אני הולך לאחורה לקחת כמה עוגות ולאכול. נסעתי מהר הביתה, נכנסתי לבית, פתחתי את המקפיא, לקחתי איזה חתיכת מאכל בשרי, אכלתי, עכשיו אני בשרי. 6 שעות אני לא יכול לגעת בעוגות גבינה. זה העיצה היחידה שעזרה בשבילי. אדם אכל בשר, עכשיו 6 שעות הוא בשרי, הוא לא יכול לאכול מאכלי חלב. אבל אחרי 6 שעות, הוא חוזר להיות פר, והוא היה בשרי, הוא חוזר להיות פר ויכול לאכול או בשרי או חלבי, יכול לאכול מה שהוא רוצה. כל דבר קשה. חידה ששאל הגאון האדיר, הרב יצחק זילברשטיין, מובא בספר חשוקי חמד על מסכת ביצה. איך ייתכן מאכל שהיה בשרי ולמחרת נהפך להיות פרווה? אדם בשרי אחרי 6 שעות נהיה פרווה. האם המאכל עצמו יכול להיות שהוא יום אחד היה בשרי ומחר הוא יהיה פרווה? חתיכת בשר שלמחרת נהיית פרווה? התשובה לחידה הזאת נמצאת בסוגיה שלפנינו היום. אמר רב הונה, אמר בשם רב, ביצה של תרנגולת, אם יציאתה מהתרנגולת, היצירה שלה נגמרה. מה אם יציאתה נגמרה? לעניין מה? מנסה הגמרא כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, אילמה, אם תרצה לומר, אם יציאתה נגמרה, ומותרת לאוכלה בחלב. הרי הביצים שהתרנגולת מטילה, לפני שהיא מטילה אותם, הם נמצאים במאיה, בתוך מין אשכול כזה, כמו שאנחנו נראה מיד. כשהביצים יוצאות מהתרנגולת, אחרי שתרנגולת מטילה את הביצים, רק אחר כך הביצה הופכת להיות פרווה, ומותרת לאכול עם חלב. אבל לפני כן, כשעדיין במאיה התרנגולת, מה אתה רוצה לומר, שהיא תהיה בשרית? הבמאי אמא אסורה לאוכלה בחלב, והתניא ברייתא, השוחטת התרנגולת ומצא בביצים. אם הביצים הם עדיין בשלבי ההתפתחות שלהם, השלבים המוקדמים של ההתפתחות שלהם, אז הם באמת בשריים. אבל אם הם כבר ביצים גמורות, דיינו שהצהוב שבביצה, החלמון, כבר גמור, מותרות לאוכלן בחלב. גם כשהם עדיין במאי התרנגולת. אז מה פירוש אם יציאתה נגמרת הביצה? מה, רק אחרי שהיא יוצאת מהתרנגולת, רק אחרי שהתרנגולת מטילה את הביצה, רק אז היא מותרת לאכול בחלב את הביצה. הרי גם כשבמאה תרנגולת, אם היא כבר, החלמון שלה כבר מוכן, אז היא כבר הפכה להיות פרווה. אלא מה תאמר? מה הכוונה ביצה כשהיא יוצאת, כשהתרנגולת הטילה את הביצה, רק אז היא נגמרה? לעניין מה? אם יציאתה נגמרה ומותרת לאוכלה ביום טוב? דיינו, רק אם היא נולדה מערב יום טוב, אז היא נגמרה והיא מותרת לאכל ביום טוב. אבל אם היא לא נולדה בערב יום טוב, ושחטו את התרנגולת ביום טוב, והביצה נמצאה במאי התרנגולת, אז היא אסור לאכול את הביצים האלה ביום טוב. הבמאי אמה אסורה לאוכלה ביום טוב, והתניה, השוחטת את התרנגולת ביום טוב, ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן גם ביום טוב. וכי תימא, אם תרצה לומר שרב באמת חולק על דברי הברייתא הזאת, והוא סובר שהמשנה, לפי דעתה, ביצים שנמצאו במאה תרנגולת ביום טוב, שנשחטה ביום טוב, נמצאו ביצים במאה, יהיו אסורות באכילה, וכמה שמלן בברייתא מיידי לא אשמינן במתניתין, והברייתא הזאת באמת משמיעה דבר שלא נאמר במשנה, ולכן אין הלכה כמו דברי הברייתא הזאת. הנה מתנינה, הרי במשנה שלנו יש אפשרות להוכיח, המשנה הראשונה במסכת, יש אפשרות להוכיח שביצה שנמצאה במאה תרנגולת, שנשחטה ביום טוב, מותרת באכילה ביום טוב, כי הנה מתנינה, ביצה שנולדה ביום טוב, על זה יש ויכוח שבית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל. ועד כאן לא פליגי בית שמאי ובית הלל, שבית הלל אוסרים לאכול את הביצה, אלא בנולדה ביום טוב. אבל אם שחטו את התרנגולת ביום טוב, ונמצאה הביצה במימן, דברי הכל שעריין, גם בית הלל ידעו שהיא מותרת את הביצה הזאת. אז אם כן, לא זה הכוונה בדבריו של רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, שרק אז מותר, רק אם היא יצאה, ורק אם היא נולדה לפני יום טוב, היא תהיה מותרת באכילה ביום טוב. ואם היא עדיין לא יצאה מהתרנגולת, והיא לא נולדה, ושחטו את התרנגולת ביום טוב, הביצה הזאת תהיה אסורה, ביצה שנמצאה במאה התרנגולת. כי הרי אפשר לדייק בדברי המשנה שלנו, ויש גם ברייתא מפורשת שככה אומרת, שביצה שנמצאה במאה התרנגולת, שנשחטה ביום טוב, היא מותרת לאכילה ביום טוב. וכי תימא, אם תרצה לומר, שהמשנה כן חולקת על הברייתא, ובית הלל אפילו במאי אימן נמי אסרי, מי אמר לך שהדיוק הזה הוא נכון? מה אתה אומר? כל הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם ביצה שנולדה ביום טוב מותרת או אסורה, זה דווקא אם היא נולדה, אבל אם היא נמצאה במאי אימן, בית הלל מודים שהיא תהיה מותרת? מי אמר? אולי בית הלל יסברו גם בביצים שנמצאו במאי אימן שהן יהיו אסורות, אפילו במאי אימן נמי אסרי. אז למה כתוב ביצה שנולדה? הייתי קטני נולדה, ולא כתוב שאפילו במאי אימן הביצים אסורות, לא דייך כוחן דה בית שמי. לחזק את דעתם של בית שמי שמתירים, דה אפילו ביצה שנולדה ביום טוב, שיש כאן מה שנקרא נולד, שזה אמור להיות מוקצה, נמי שערו, בכל זאת הם מתירים. זה החידוש הגדול כאן. אבל באמת, בית הלל סוברים, שביצה שנולדה ביום טוב, לא תאכל, וגם ביצה שנמצאה במאי אימה, שנשחטה ביום טוב, גם כן תהיה אסורה לפי בית הלל אולי. זה לא ייתכן לפרש ככה. למה? כי אלא הדתניא, יש ברייתא שמביאה דעה. מה היא מביאה? מה הדעה? השוחט את התרנגולת, ומצא בה ביצים גמורות. מה אומרת הברייתא? מותרות לאוכלן ביום טוב. עכשיו, מה חידוש יותר גדול? שאם ביצה שנולדה ביום טוב מותרת באכילה, או ביצה שנמצאה במאי אימה שנשחטה ביום טוב מותרת באכילה? התשובה היא, זה שמצאו ביצים במאי אימן שנשחטה ביום טוב ומותרים באכילה ביום טוב, זה לא חידוש. למה שיהיו אסורים? מה הביצים שונות משאר התרנגולת שנשחטה? למה שהם יהיו אסורים? אבל החידוש הוא שאפילו ביצה שנולדה, שהיית אומר אולי זה מוקצה, כי דבר שלא היה מוכן בערב יום טוב, בכניסת יום טוב, הוא נחשב מוקצה. אם זה רק נולד עכשיו, אז זה מוקצה. ובכל זאת בית שמאי מתירים. אז לא יכול להיות שהברייתא הזאת נאמרה כמו בית שמאי. כי אם הברייתא נאמרה כמו בית שמאי, היה צריך לחדש שביצה שנולדה ביום טוב מותרת לאוכלה ביום טוב. כאן לא כתוב שאפילו אם היא נולדה ביום טוב מותרת לאוכלה, אלא רק אם נמצאו הביצים במי אימן, רק אז הן מותרות. אז אם כן, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? מה, היא לא בית שמאי ובטח לא בית הלל. כי לפי בית הלל אתה אומר עכשיו שלא רק ביצה שנולדה ביום טוב תהיה אסורה, אלא אפילו ביצה במי אימה שנשחטה ביום טוב תהיה אסורה. למה חייבים לומר שביצים שנמצאו במי אימן שנשחטה ביום טוב מותרים לאוכלם ביום טוב? אפילו לפי דעת בית הלל שאוסרים ביצה שנולדה ביום טוב באכילה. אז אם כן, מה התכוון רב כשהוא אומר ביצה עם יציאתה נגמרה? אלא אם יציאתה נגמרה, הוא מגדל את אפרוחים. אפשר לקחת את הביצה הזאת, לתת לתרנגולת לדגור עליה, ואז יצא ממנה אפרוח. אבל אם מצאו את הביצים במאי אימה, אינה גמורה ואינה מגדלת אפרוחים. אפשר לדגור על זה הרבה הרבה זמן, אף פעם לא יצא מזה שום אפרוח. כדי שהביצה תוכל לייצר אפרוח, צריך שהיא תצא ותיוולד. התרנגולת צריכה להטיל את הביצה הזאת. וזה באמת התשובה. יש שתי תשובות, זו התשובה הראשונה. מה פירוש ביצה עם יציאתה נגמרה? שכדי שביצה תוכל לייצר אפרוח, היא צריכה להיוולד. התרנגולת צריכה להטיל אותה בצורה מסודרת, כמו הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. למה נפקא מינה? מה נפקא מינה אם הביצה עם יציאתה נגמרה או לפני יציאתה נגמרה לעניין לגדל אפרוחים? למקח וממכר? לגבי מה למשל? כי יהודה אמר לו, היה אחד שאמר למוכרי הביצים, ביי דה פחיה למן, למי יש ביצים של תרנגולת פחיה, הכוונה שפועה, שעושה קולות, שהיא חיה, מי יכול לתת לי ביצים כאלה? בסוף במקום להביא לו ביצים של תרנגולת שהיא בחיים, שהיא הולידה את הביצים האלה, יאהבו ליבי ידי שחוטה, נתנו לו ביצים מתרנגולת שחוטה, שנמצאו במאה התרנגולת. ביצים גמורות, אבל שלא נולדו מהתרנגולת. עצה לקמי די רבי עמי, בטבע אותם לדין תורה אצל רבי עמי, איזה חוצפה זאת, אני ביקשתי מכם ביצים, של תרנגולת שהיא בחיים, שהטילה את הביצים, למה? כי אני רוצה לגדל אפרוחים מהביצים. ואתם מביאים לי ביצים גמורות במאי אימם? אמר לו, הוא צודק באמת, אותו בן אדם. אתם צריכים להחזיר לו את הכסף. מקח טעות, הוא והדר, זה מקח טעות, והכסף חוזר. שאלת הגמרא, פשיטה שזה מקח טעות. ביקשתי ביצים של תרנגולת חיה. מה זה להביא לו ביצים של תרנגולת שחוטה, שלא יכולים לגדל ביצים? תרץ את הגמרא, יש פה חידוש. מהו דתאים? היה מקום לומר, מה אתה בא להתלונן? מה קרה? היי לאכילה כבאי להו. הכוונה שלו, כשהוא בא לקנות ביצים, זה בשביל אכילה. אז למה הוא אמר דווקא ביצים של תרנגולת חיה? והייליקה אמר דפחיה של תרנגולת פועה שהיא חיה. משום דצריבן, כי הם יותר בשלות. ביצים שהטילו אותם בצורה טבעית, יותר בשלות. וזה הסיבה שהוא אמר שהוא רוצה ביצים של תרנגולת חיה, ולא בגלל שהוא רוצה לגדל מהם אפרוחים. למה נפקא מינה? נו באמת זה מקח טעות אם כן, כי הוא רצה גם אם הוא רצה לקנות את זה למאכל, והביצים שנולדו הם יותר בשלות ויותר טובות למאכל, בכל מקרה לכאורה זה מקח טעות. תראה את הגמרא, לא. אם הוא התכוון לקנות ביצה למאכל, והוא רצה ביצה משובחת יותר, והביאו לו ביצה למאכל פחות משובחת, זה לא נקרא מקח טעות, אלא מה כן? למה נפקא מינה? למית ולי ביני ביני, צריכו לתת לו את ההפרש, בין ביצה פחות משובחת, שנמצאה במאה התרנגולת, לבין ביצה משובחת יותר, שהתרנגולת הטילה אותה בצורה טבעית. אתה רצית משהו משובח, הביאו לו משהו פחות משובח, אז הביאו לו את ההפרש, ביצה מתרנגולת עולה 2 שקל, ביצה מתרנגולת שחוטה עולה 1.5 שקל, יתנו לו 0.5 שקל על כל ביצה. זהו, אבל לא יותר מזה. כמש מלן, לכן חידש רבי עמי, למה בן אדם הזה בא וביקש ביצים של, של, של תרנגולת חיה? סתם אדם שמבקש ביצים תרנגולת חיה, זה כי הוא רוצה לגדל מהם אפרוחים. הם הביאו לו ביצים של תרנגולת שחוטה, שנמצאו במאה הביצים, אז זה מקח טעות גמור, זאת אומרת, זה פשוט סוג אחר של ביצים ממה שהוא ביקש. זה לא ביצים פחות משובחות, אלא זה ביצים אחרות. אני רציתי ביצים לאפרוחים, הבאתם לי ביצים שלא יכולים לגדל אפרוחים, זה מקח טעות לגמרי, אל תביאו לי את ההפרש. מעשה נוסף, דומה לזה. ההודה אמר לו, הוא היה איזה אחד שאמר לאלה שמוכרים ביצים, בידי דיכרא למן, למי יש לו ביצים שנולדו מזכר? מסביר רש"י. שילדתן תרנגולת מתרנגול, ולא נתחממה מן הקרקע לקולטן בלא זכר. יש אפשרות שתרנגולת גם כן תיקלט לביצים על ידי שהיא מתחממת מהקרקע, אבל הוא רצה דווקא מתרנגול. הוא שאל בידי דיכרא למן, מי יש לו ביצי זכר? יהבו לי ביי דספנה מערה, הביאו לו ביצים שהתרנגולת התחממה מהקרקע וככה היא נקלטה מהביצים האלה. וההבדל הוא שהביצים של ספנה מערה לא יכולים לעשות מהם מפרוח. הביאו לו ביצים כאלה שמספנה דערה, אתה לקמד רבי עמי, הוא בא לתבוע אותם לדין תורה אצל רבי עמי, מה זאת אומרת הבאתם לי את הביצים האלה של שלא יכולים לגדל אפרוחים? אמר לו, הוא צודק, מקח טעות הוא והדר, באמת זה מקח טעות והמקח חוזר, תחזירו לו את כל הכסף. שואת הגמרא גם כאן פשיטה שזה מקח טעות, עונה הגמרא מהו דתימה לאכילה כבאי לו, יכול להיות שאני הייתי אומר, הבן אדם שביקש ביצים של זכר, הוא התכוון לאכול מהביצים האלה, והעדיקה אמר דדיכרא משום דשמינן תפי, למה הוא אמר שהוא רוצה ביצי זכר? כי אלה הם יותר שמנים, יותר שמנות מביצים של ספנה מערה. למען הפקמינה למית ולביני ביני, הפקמינה הוא, אני לא הולך לתת לו את כל הכסף חזרה, הבאתי לו ביצים טובות, רק זה לא כל כך טובות כמו שהוא ביקש, אז זה לא מכך טעות, אלא צריך רק להביא לו את ההפרש בסכום, הוא שילם לי מחיר כמו ביצים טובות יותר של זכר, והוא קיבל ביצים פחות טובות של ספנה מערה, אני אתן לו את ההפרש, כמה שמלן שסתם אדם שמבקש ביצים של זכר, הוא רוצה לגדל מהם אפרוחים, וזה מכך טעות, צריך להחזיר לו את כל הכסף. אז אם כן היה לנו הסבר אחד בדבריו של רב, ביצה אם יציאתה נגמרה, רק מתי שתרנגולת הטילה את הביצה רק אז היא נגמרה, לעניין מה? שכעת אפשר להוציא ממנה אפרוח, אבל אם מצאו ביצה במיית תרנגולת על ידי שחיטה, ביצה כזאת לעולם לא תייצר אפרוח. הסבר נוסף, והיא בעת אימא, מה הכוונה בדבריו של רב שאמר ביצה אם יציאתה נגמרה? הכוונה היא אם יציאת רובה נגמרה, ככה לפי הלשון הראשון. אם יציאת רובה נגמרה, גם אם הביצה לא יצאה לגמרי מהתרנגולת, אלא רוב הביצה יצאה, כבר זה נחשב שיצאה לגמרי. וכדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, ביצה שנולדה ביום טוב, לפי בית הלל, לא תאכל. אבל אם יצאה רובה מערב יום טוב, ואחר כך הביצה חזרה חזרה למהתרנגולת, אז זה נחשב שהיא נולדה בערב יום טוב ומותרת לאוכלה ביום טוב, כי ביצה שיצאה רובה נחשבת כאילו יצא לגמרי. זה מה שכתוב אם יציאתה נגמרה, אם יציאת רובה נקרא שהיא כבר יצאה לגמרי. ואיקדה אמר בדיוק להפך, יש לשון שני שזה אומרים בדיוק להפך, מהי אם יציאתה נגמרה? ביצה רק אם יצאה לגמרי, אז זה נחשב שהיא נולדה. אם יציאת כולה נגמרה, אבל אם יציאת כולה אין, אבל ביציאת רובה לא, ולהפוק מדי רבי יוחנן, זה בא להוציא מדבריו של רבי יוחנן, אז מה אתה אומר רבי יוחנן, שאם יצא רוב הביצה זה כבר נקרא שיצא לגמרי? לא, אומר רב, רק אם יצאה כולה, רק אז אני חושבת שנגמרה. בכל אופן, אבל היה לנו שני הסברים, מה פירוש בדבריו של רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, לפי פירוש אחד, שכשהיא יוצאת רק אז היא יכולה לגדל לפרוחים, ופירוש השני, שכשהיא יוצאת או רובה או לגמרי, רק אז אני חושב שהיא יצאה, ואז אנחנו אומרים שמתי שיצאה רובה או כולה, לפי לשון הראשון רובה, לפי לשון השני כולה, אז אני חושב שהיא נולדה. אבל אם לא, זה עדיין לא נחשב שהיא נולדה, ואם היא תיוולד למחרת, ומחרת זה יום טוב, היא תהיה אסורה. אומרת הגמרא, גופה בוא נתבונן בגופם של דברי הברייתא שאמרנו להל. השוחט את התרנגולת, הוא מצא בה ביצים גמורות, דיינו שכבר החלק הצהוב, החלמון, כבר כולו מוכן, אז הביצה הזאת היא פרווה. מותר לאוכלן בחלב, זה כבר לא נחשב יותר בשר. מביאה הגמרא עכשיו את הדעה השנייה באותה ברייתא. רבי יעקב אומר, אני גם מסכים עם עצם הרעיון שיכולים להיות ביצים שבמאה תרנגולת והם כבר נחשבים פרווה והם יכולות לאכל בחלב, אבל זה בשלב מאוחר יותר לפי דעתי. כי אם הם עדיין היו מאורות בגידין, הן אסורות עדיין. אם הן עדיין מחוברות בגידין שיש בתוך מאי התרנגולת, אז הן עכשיו עדיין נחשבים בשר ואסור לאכול אותם בחלב. טוב, אז אם כן יש לנו שתי דעות. דעה הראשונה זה דעת חכמים. אדם שמצא ביצים גמורות בתרנגולת שחוטה, לפי דעת חכמים הביצים האלה, אפילו אם הן מאורות עדיין בגידן, הן עדיין מחוברות, בכל זאת הן כבר נחשבים פרווה, העיקר שהצהוב, החלמון, כבר מוכן, לפי דעת רבי יעקב, למרות שהחלמון מוכן, אם הוא עדיין מחובר בגידין, זה עדיין עכשיו בשר. שואלת הגמרא, מן תנא לעד איתנו רבנן? עכשיו, מי מבין שניהם, מבין שני התנאים, סובר את דברי הברייתא הבאה? אנחנו יודעים שנבלה, מה הכוונה? בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה. או שהוא מת לבד, או שהוא נשחט עם סכין לא טובה, או עם סכין טובה, אבל לא שחטו כמו שצריך, אז הבעל חי נחשב נבלה. עכשיו, אם זה למשל בהמה, שהיא נבלה, היא מתאמה כמו כל תומה, כמו שרץ, כמו... כן, יש תומת נבלה. בהמה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה, היא מתאמה, תומת אב התומה. כמובן, בזמן שנוהג תומה ותארה, היום אנחנו לא מקפידים על זה, כי אין כל כך תומה ותארה, אבל יש לה דין תומה כמו שרץ, יש לה דין תומה של אב התומה. אבל אם זה אוף שמת לא על ידי שחיטה כשרה, שזה נחשב נבלה, אז אם זה אוף תמה או בהמה תמה, זה לא מקבל תומת נבלה. תומת נבלה זה דווקא בבעל חי טהור, דהיינו בבעל חי שמותר באכילה, כמו למשל שור, כבש, עז, הוא מקבל תומת, הוא מתמה תומת נבלה. גם אוף, אם זה אוף תמה, נשר או רב, לא יודע, זה לא מתמה תומת נבלה. אבל אם זה אוף טהור, כמו תרנגולת, כמו יונה, שהם מותרים באכילה, אז הנבלה של אוף טהור, אם נוגעים בה, לא נטמאים. אבל אם אוכלים מהם, אז נטמאים כשהם נכנסים לבית הבליעה. בזמן שאדם בולע, כשזה עובר את המקום של הבליעה, אז זה מטמא את האדם. עכשיו, בשביל שאדם יהיה טמא, שהוא אכל מנבלת אוף טהור, הוא צריך לאכול בשר. אבל אם הוא אכל דבר שהוא איננו בשר, זה לא מטמא אותו, למרות שהוא אכל מנבלת אוף טהור. וכאן הברייתא מפרטת מה מוגדר כבשר ומה לא מוגדר כבשר. האוכל מנבלת אוף טהור, אז אם הוא אכל מהדברים שהם לא נחשבים בשר, למשל, מן השלל של ביצים, מהביצים שמחוברות להגיד בשדרה, אבל הוא אכל מהביצים, לא מהבשר, ומן העצמות, ומן הגידים, שהם לא נחשבים בשר של האוף, אז הוא לא נטמע בתומת נבלת אוף טהור. וכן, גם אם הוא אכל בשר, אבל מן הבשר שנתלש מן החי, שהוא נתלש מהעוף כשעדיין העוף הייתה בחיים, אז גם כן, זה לא מטמא אותו, כי זה לא נחשב נבלה, זה לא בכלל נבלה. ולכן האדם הזה יהיה טהור, כי הוא לא, זה לא נחשב שהוא אכל מנבלת עוף טהור. אבל אם הוא אכל מן האשכול של ביצים, מה זה הכוונה האשכול של ביצים? זה, יש שני פירושים. פירוש אחד, לפי הלשון הראשון בגמרא, זה הכוונה, האשכול זה הבשר שהביצים מחוברות בו. בהמשך הגמרא תביא לשון אחר, שהאשכול הכוונה גם כן לביצים עצמם, אבל בשלב מוקדם יותר, שהם עדיין לא בשלות מספיק. או שהוא אוכל מן הקורקבן, או מן בני המאיים, או שימחה את החלב וגמאו, והוא שתה את זה, עשה מזה משקה. כל אלה כן נחשבים בשר של הנבלה, ואם הוא אכל מהם, הוא יהיה טמא. אז אנחנו נתמקד עכשיו בביצים. היה פה, החלק הראשון בברייתא דיברנו על השלל של ביצים, שאם אדם אוכל אותם, זה נחשב שהוא לא אכל בשר, והוא לא נתמק בתומת נבלת עוף טהור, ובחלק השני בברייתא אמרנו שאם הוא אכל מן האשכול של הביצים, זה נחשב שהוא אכל מהבשר של העוף, ואז הוא כן יהיה טמא. מן תנא, מי התנא שסובר שאדם שאוכל מן השלל של ביצים, זה לא נחשב שהוא אכל בשר והוא יהיה טהור. אמר רב יוסף, זה לא כרבי יעקב. אומר רב יוסף, שרב יוסף הבין לפי הלשון הזה, ששלל של ביצים, זה הכוונה לביצים שמחוברות לגיד, זה לא כרבי יעקב, זה אי רבי יעקב אמר, אי כרבי יעקב אמר, אם היו מאורות בגידים, אסורות, אם הביצים מחוברות עדיין בגידים, הן נחשבות בשר, ואסור לאכול אותן בחלב, אז אם הן נחשבות בשר, הן גם אמורות לטמא בתומת נבלת עוף טהור. אמר לי אבאיה, תלמידו, ממאי? לא חייב להיות שרבי יעקב חולק. יכול להיות שרבי יעקב אומר שזה ספק. ספק. שלל של ביצים, דהיינו ביצים שמחוברות בגיד, באשכול שם, יכול להיות שהוא מסתפק האם יש להם דין של בשר או שהם פרווה. ולכן, עד כאן לא כאמר רבי יעקב הטעם, שאסור לאכול את זה בחלב, אלא לעניין איסורה, בשר וחלב, מכיוון שהיא קרובה להיות בשר, גוזרים באיסור שהיא נחשבת כמו בשר. אבל לעניין טומאה, לטמא אדם שאכל מזה, כדי שהוא יחשב כמו אדם שאכל מנבלת עוף טהור, ורק אם הוא אכל בשר הוא נטמא, להגיד שזה נחשב בשר כדי לטמא אותו, לא גוזרים. למה? וכי טמא לעניין טומאה נמי נגזור, למה באמת אתה לא גוזר? הפושי טומאה הוא, ובמקרה הזה הפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן. אנחנו לא רוצים להרבות סתם טומאה. מעדיפים כמה שפחות לומר שהאדם נטמא. רבנן לא רצו לגזור על האדם שיאמרו עליו שהוא נטמא. למה? כי אם יש כאן ספק אם הוא נטמא או לא נטמא, ואנחנו נגיד שהוא נטמא והוא ייגע אחר כך בתארות, הוא ייגע בתרומה, הוא ייגע בקודשים, אנחנו נגיד שכל התרומה והקודשים האלה הם טמאות, אנחנו לא רוצים להגיד דבר כזה, כדי לא לעשות הפסד לתארות. אם כן, לפי הלשון הראשון, מה הכוונה? אשכול של ביצים, הכוונה הבשר שמחוברים בו הביצים. ואם כן, שלל של ביצים, זה הביצים שמחוברות בגידים. ואיקדם, ראי, לפי לשון שני, רצו להוכיח בדיוק להפך, מהחלק האחרון, מן תנה מן האשכול של ביצים תמה. אמרנו שאם אדם אוכל מהאשכול של ביצים, הוא יהיה תמה. וכאן הגמרא הבינה שאשכול של ביצים, זה לא כמו שהבנו בלשון הראשון, שזה הכוונה לבשר שאליו מחוברים הביצים. אלא הכוונה, כמו שאמרנו, בלשון השני, בלשון הזאת שעכשיו אנחנו עוסקים בה, זה הכוונה לביצים עצמם, אבל בשלב מוקדם יותר של ההתפתחות שלהם. מי הוא זה שאמר שהבן אדם שאכל מן האשכול של הביצים, דנו מהביצים לפני שהם התפתחו, הוא יהיה תמה כי זה נחשב שהוא אכל בשר? אמר רב יוסף, רבי יעקב היא. דעתו של רבי יעקב דאמר, אם היו מאורות בגידין, כשהביצים עדיין מחוברות בגידין, הן אסורות, הכוונה שאסור לאכול אותם עם חלב, כי הן נחשבות בשר. אז אם הן נחשבות בשר, אז זה נחשב שהוא אכל עם בשר שנבלת עוף טמא, נבלת עוף טהור, ולכן הוא יקבל טומאה. אמר לי אבאיה, זה לא ראיה. ממאי דאשכול, מאנך דתליה באשכול. מי אמר שאשכול הכוונה לביצים שדבוקים באשכול, וזה כמו שרבי יעקב אמר, שהביצים האלה נחשבים בשר. דילמה, אשכול הכוונה, אשכול גופי, כמו שאנחנו ביארנו בלשון הראשון, שזה הכוונה הבשר שאליו מחוברות הביצים. וכי תימה, אשכול גופי, מה אלה מאמרה? מה החידוש? שהבשר עצמו הוא נחשב בשר, ואם אדם יאכל ממנו, הוא יחשב שהוא אכל מנבלת עוף טהור והוא יהיה טמא. מדידה והקורקבן ובני מאיים, גם הם בשר, דף אגב דבשר נינו, בכל זאת הברייתא מחדשת, שאם אדם אכל מהם הוא נטמא בתומת נבלת עוף טהור, למה? כיוון דיקן אינשי דלא אכלי, יש הרבה אנשים שלא רוצים לאכול מהבשר הזה. אז אם כן, אולי נגיד שזה לא נחשב בשר, ואם אדם יאכל מזה, מנבלת עוף טהור, מהבשר הזה, הוא לא יטמא בתומת נבלת עוף טהור, כי יש הרבה אנשים שלא אוכלים מזה. לכן איץ צריך להשמועינה, לכן היה צריך לחדש שבכל זאת זה נחשב בשר, והבן אדם נטמא אם הוא אוכל מזה. ככה אנחנו אומרים לגבי הקורקבן ובני מאיים, החנמי, אותו דבר לגבי האשכול של הביצים, שהוא בעצמו בשר, אבל כיוון די כאינשי דלא אכלי, יש אנשים שלא אוכלים מהסוג בשר הזה, צריך להשמועינה, שאם אדם יבוא ויאכל מהבשר הזה, למרות שזה בשר שהרבה אנשים לא אוכלים אותו, אבל אם זה יהיה מנבלת עוף טהור, הוא יקבל תומת נבלת עוף טהור. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כל סוג בעל חי שתשמישו ביום, אז הוא מוליד את הוולדות שלו ביום, נולד ביום. כל סוג בעל חי שתשמישו בלילה, אז הוולדות שלו הוולד נולד בלילה. כל כזה בעל חי, שתשמישו בין ביום ובין בלילה, הוולד נולד בין ביום ובין בלילה. יכול להיות שהוא יוולד ביום, יכול להיות שהוא יוולד בלילה. על מי מדובר פה? כל שתשמישו ביום, מי זה? שהוולד נולד ביום, זו תרנגולת. תכף נראה מה החידוש. כל שתשמישו בלילה, הוולד שלו נולד בלילה, זו הטלף. כל בעל חי שתשמישו בין ביום ובין בלילה, הכוונה אדם, וכל הבעלי חיים דדם אלי, שהם גם כן, בעניין הזה אותו דבר כמותו, אז ולדותיהם גם כן נולדים בין ביום ובין בלילה. אמר מר, בברייתא למדנו, כל בעל חי שתשמישו ביום, הוולד שלו נולד ביום. מי זה? זו התרנגולת, למה נפקא מינה? מה אכפת לי, מה ההבדל, האם הביצה נולדת ביום או שהיא נולדת בלילה? אומרת הגמרא, יש פה חידוש גדול. וכדי רב מרי, ברי דרב כהנא. מה הדבריו של רב מרי, בנו של רב כהנא? דאמר רב מרי ברי דרב כהנא. אחד שבערב יום טוב, בדק בקינה של תרנגולים, בלול של תרנגולים, הוא בדק שם, לראות אם יש שם ביצה. בערב יום טוב, ולא מצא בביצה. אז זאת אומרת, הוא סבור עכשיו שכל ביצה שימצא אחר כך בלול, היא בוודאי נולדה ביום טוב, כי בערב יום טוב, ממש סמוך ליום טוב, הוא בדק והוא לא מצא שם ביצים. ולמחר, לפני עלות השחר, השכים ומצא בביצה. זאת אומרת, הביצה הזאת לא נולדה ביום טוב ביום, אם היא נולדה ביום טוב זה בליל יום טוב. ולא יכול להיות שהתרנגולת תטיל ביצה בלילה. לכן הביצה מותרת, כי אנחנו תולים שהביצה הזאת נולדה בערב יום טוב. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? והלא בדק ולא מצא בערב יום טוב ביצה. עונה הגמרא, אימר, אני אומר, לא בדק, יפה יפה. היה מקום שהוא לא שם לב. ואפילו אם תאמר בדק יפה, יכול להיות שבאמת הוא בדק טוב ולא היה שם ביצה, אז איך יכול להיות שעכשיו יש ביצה שנולדה מערב יום טוב, אם בערב יום טוב ממש סמוך לכניסת יום טוב הוא בדק ולא היה שם ביצה. אמר, יצאה רובה וחזרה הווי. אני אומר שהביצה יצאה רובה מהתרנגולת, ואז היא נכנסה חזרה פנימה למאה התרנגולת, אבל אני מחשיב את הביצה שיצאה רובה, מתי שיצאה רובה, אז אני חושב שהיא כבר יצאה, וכיוון שיצאה רובה בערב יום טוב, גם אם בסופו של דבר היא חזרה פנימה ויצאה בליל יום טוב, אני אומר שזה נחשב שיצאה בערב יום טוב. שואלת הגמרא, הייני, וכי זה כך? ואמר רבי יוסי בן שאול, אמר בשם רב, אם אדם בדק, חיפש אם יש ביצים בקינה של תרנגולת מערב יום טוב, ולא מצא בה שום ביצה, ולמחר השקיעים ומצא בה ביצה, הביצה אסורה, מה הוא חולק על הברייתא? ואת הגמרא, לא, תלוי איזה ביצה זה, תלוי ממה נוצרה הביצה. הטעם בדספנה מהרעה, שהתרנגולת נקלטה בביצים על ידי שהיא התחממה מהקרקע, שהביצים האלה כן יכולות לבלט בלילה. מה שאמרנו שביצים לא יכולות לבלט בלילה זה רק ביצי זכר. שואלת הגמרא, יחי דרב מרי נמי אימא מהרעה ספנה, למה אתה אומר שבדבריו של רב מרי שאם אדם בדק בקן של תרנגולת בערב יום טוב, ממש סמוך לחשיכה, והוא לא מצא שם ביצה, ולפני עלות השחר הוא הלך ובדק והוא מצא שם ביצה, אומר רב מרי, הביצה הזאת מותרת באכילה ביום טוב, כי היא לא נולדה ביום טוב, אלא יצאה רובה מערב יום טוב וחזרה פנימה, ועכשיו היא יצאה שוב פעם, ולכן היא מותרת. מי אמר? אולי זה ביצה שנולדה בליל יום טוב, אז איך יכול להיות שהיא נולדה בלילה, הרי תרנגולת לא מטילה ביצים בלילה? התשובה היא, רק ביצים שהיא נקלטה בהם על ידי זכר היא לא יולדת בלילה, אבל ביצים של התחממה מהם מהקרקע היא כן יולדת בלילה, אז אולי זה מהביצים האלה, ואם כן אסור לאכול את זה ביום טוב. עונה הגמרא, הסיבה למה אנחנו תולים שהביצים האלה הם ביצי זכר, ולא יכול להיות שהיא ילדה אותם בלילה, כי מדובר בדייקה זכר בעדה, יש איתה זכר, יש תרנגול עם התרנגולת הזאת, לכן אני אומר שהביצה הזאת זה ביצי זכר, ולא יכול להיות שהם נולדו בלילה, אלא חייב להיות שהם נולדו בערב יום טוב, רק מה, הם נולדו רק רוב הביצה, ואז חזר פנימה למאה התרנגולת, ויצא בליל יום טוב. שואלת הגמרא, בדייקה זכר נמי, אימא מהר הספנה, גם אם יש זכר, תרנגול, ליד התרנגולת עדיין, מי אמר שהביצה הזאת נוצרה ממנו, אולי היא התחממה מהקרקע, ומזה נוצר הביצה. הגמרא אמר אבינה, גמירי, זה קיבלנו כלל בידינו מרבותינו, כל ה' אחד דעיק הזכר, ליד התרנגולת, כל מקום שיש זכר ליד התרנגולת, לא ספנה מהערה, היא לא מתחממת מהקרקע, אלא זה ביצי זכר. שואלת הגמרא, ועד כמה הזכר יכול להיות רחוק, ואנחנו עדיין תולים שהביצים מגיעות ממנו? אמר רב גמדא, משמי דרב, כל ה' אחד, דשמעה קלי ביממה, כל מקום שהתרנגול מספיק קרוב, שהתרנגולת שומעת את הקול של התרנגול גם ביום. בלילה אפשר לשמוע קול גם מאוד מאוד רחוק. אבל ביום, אם זה לא מספיק קרוב, אי אפשר לשמוע את הקול. אם היא שומעת את הקול של התרנגול ביום, זה אומר שמספיק קרוב, ואנחנו תולים בביצים שזה ביצי זכר. מספר את הגמרא שהיה פעם מעשה, שאחד בדק בקן, בעלול של התרנגולת, וערב יום טוב הוא לא מצא ביצים. אחר כך הוא בדק לפני עלות השחר ביום טוב, והוא מצא שם ביצה. ועבד רב מרי עובדה, רב מרי הכריע הלכה למעשה, שזה ביצה מותרת, כי הביצה הזאת לא נולדה בלילה, כי זה לא מתחממות בקרקע, אלא זה ביצי זכר, וזה לא יכול לבלד בלילה, אלא חייב להיות שיצאה רובה בערב יום טוב, וחזר למאה, ואחר בלילה זה יצאה ממנה, ולכן זה ביצה שמותרת ביום טוב. עד כמה? עד שיטין בתי, עד מרחק של 60 בתים, שהתרנגול היה במרחק 60 בתים, אמר רב מרי חייב להיות שהביצים האלה זה ביצי זכר, זה נחשב שהוא סמוך אליה. עכשיו, והיא איקה נהרה. אם יש נהר שמפסיק בין התרנגול לתרנגולת, אז גם אם זה קרוב, לא עברה, התרנגולת לא עוברת את הנהר. גם אם המרחק הוא 60 בתים ביניהם. אבל והיא קמה בערה, אם יש גשר שדרכו אפשר לחצות את הנהר, עברה, אז היא כן עוברת את הגשר, אז תולים שהביצים זה ביצי זכר. והיא קמה יצרה, אבל אם זה רק עץ צר שמונח לרוחב הנהר, ובשביל לעבור שם צריך להחזיק באיזה חבל שקשור משני הצדדים לנהר, התרנגולת בדרך כלל כזה מיצר לא עברה. אבל אומרת הגמרא, אל תהיה בטוח. אבה עובדה ועברה המיצרה. כן היה פעם מקרה שראינו תרנגולת שעברה על אותו מיצר צר כדי להגיע לעבר השני של הנער. על כל פנים, כשאדם בדק בלול של התרנגולת, ערב יום טוב, בכניסת יום טוב, בלילה תחילת ליל יום טוב, ולא היו שם ביצים, ולפני עלות השחר הוא בא והוא מוצא שם ביצה, אז תלוי. אם יש בסמיכות מקום תרנגול, אני אומר שהביצה הזאת נולדה לפני יום טוב, לא יכול להיות שהביצה נולדה בליל יום טוב, כי חייב להיות שזה ביצי זכר, שלא יכולים לבלד בלילה. והביצים מותרות. ורבי יוסי בר שאול, מה שהוא אומר שהביצה אסורה, כי הביצה מן הסתם נולדה בליל יום טוב, מדובר שאין בסמיכות מקום זכר, אין תרנגול שם, אז זה ביצים דספנה מערה, מה שנקרא, שהתרנגולת התחממה מהקרקע, וכאלה יכולים לבלד גם בלילה, אז אנחנו תולים שהביצים נולדו בליל יום טוב. שואלת הגמרא, במה יוקימת? באיזה מקרה אתה מוקים את דבריו של רבי יוסי בר שאול, שאומר שאם אדם בדק בערב יום טוב ולא מצא ביצה בלול של התרנגולת, ואחר כך לפני עלות השחר הוא כן מוצא ביצה, הביצה אסורה כי היא נולדה לכאורה ביום טוב, באיזה מקרה מדובר פה? שאין תרנגול בסמיכות אל התרנגולת, אלא מה בדספנה מערה, היא התחממה והיא נקלטה על ידי שהתחממה בקרקע, אז מה איריה בדק? מה צריך להגיע לזה שהבן אדם בדק בערב יום טוב והוא לא מצא שם ביצים? כי לא בדק נמי, בין אם הוא בדק בין אם הוא לא בדק, את הביצה הזאת אנחנו אוסרים, כי גם אם אתה לא בטוח 100% שהביצה נולדה בלילה, אבל אתה מסתפק אולי נולדה בלילה. אדם הגיע יום טוב לפני עלות השחר, רואה ביצה בלול של התרנגולת. מותר לו לאכול את הביצה הזאת? מה זה משנה אם הוא בדק או לא בדק בתחילת הלילה? בין אם הוא בדק, בין אם הוא לא בדק. בוא נחשוש שהביצה הזאת נולדה בליל יום טוב, ואם כן היא אסורה. עונה הגמרא, כי לא בדק, אני לא חושב שהביצה נולדה ביום טוב, אימא מאתמול הבאי. אני סבור לומר, אני אומר, שהביצה הזאת כבר נולדה בערב יום טוב, והיא מותרת. שואלת הגמרא, יחי כבדק נמי, גם אם הוא בדק, אימא יצתה רובה וחזרה היא, וכדי רבי יוחנן, אם אתה תולה לומר, שברוב המקרים תרנגולת לא מטילה ביצה בלילה, ולכן אם הוא לא בדק בתחילת יום טוב וראה שאין שם ביצה, אני אומר שכשביום טוב לפני עלות השחר הוא בא והוא מוצא ביצה, כנראה שזה כבר היה לפני יום טוב, וזה שהוא לא ראה כי הוא לא בדק. אז אם כן, אולי נאמר שגם אם הוא כן בדק, אדם בא בכניסת יום טוב, ליל יום טוב, הוא בודק, הוא לא מוצא שם ביצה. למה אם הוא מגיע לפני עלות השחר, אתה אומר ש... והוא מוצא שם ביצה, אתה אומר שהביצה הזאת נולדה בלילה. אם אין זכר בסמיכות, אין שם תרנגול. כי תלה את זה בלילה, למה? מי אמר? אולי באמת היא תילה כבר את הביצה הזאת בערב יום טוב. רק מה, היא תילה רוב הביצה בערב יום טוב, ואחר כך זה נכנס חזרה למאה, וזה יצא בלילה, וזה נחשב שהביצה נולדה כבר בערב יום טוב, כמו שביה רבי יוחנן. הגמרא, רבי יוחנן לא שכיח. זה לא דבר שכיח שביצה מטילה שתרנגולת מטילה ביצה, והיא אחר כך מחזירה אותה, והיא חוזרת אליה בחזרה. עדיף לומר שהביצה נולדה בלילה, זה יותר שכיח. אבל כל זה דווקא כשאין תרנגול בסמיכות לתרנגולת, אז אני אומר שכנראה שזה ביצים ספנה מערה שיכולים לבד בלילה, אני תולה שזה נולד בלילה. אבל אם זה, אם יש שם תרנגול בסמיכות לתרנגולת, אני אומר שזה ביצי זכר, אז אם כן, איך יכול להיות שהם נולדו בלילה? כאן אני צריך להידחק ולומר שהביצים האלה נולדו מערב יום טוב וחזרו חזרה למאה תרנגולת. למרות שזה מאוד דחוק לומר את זה, אבל זה הדרך היחידה לומר. בכל אופן, למדנו אמרה אחת שרבי יוסי בן שאול אמר בשם רב, שאם אדם בדק בלול של התרנגולת והוא לא מצא ביצה בכניסת יום טוב, ואחרי זה לפני לו את השחר הוא בודק שוב פעם ביום טוב והוא מוצא שם ביצה, אני אומר שהביצה הזאת נולדה בליל יום טוב היא אסורה, כי מדובר פה במקרה שאין תרנגול בסמיכות התרנגולת כמו שהעמדנו את זה, ולכן אומרים שכנראה הביצה נולדה בליל יום טוב. מביאה הגמרא עוד אמרה שאמר אותו אמורה, ואמר רבי יוסי בן שאול אמר בשם רב, אי תומה שחיקה, אם יש שום שחוק, סכנת לגילוי, יש סכנת גילוי, דיינו, שאם אדם השאיר את זה, השאיר את השום הקטוש בלי השגחה, בלי שמישהו שם לב לזה כל הזמן, אלא עזבו את המקום וחזרו, יכול להיות שבאותו זמן שלא היו במקום נחש בא ושתה מהמשקה של השום, והוא השאיר שם הערס, לכן אסור לשתות מאותו שום, אסור לאכול מאותו שום, יש סכנה. כמובן כל זה מדובר דווקא בזמנם שהיו נחשים מצויים ביניהם, אבל בזמננו יש פחות את החשש הזה. כאן השלמנו את הנושא הראשון שלמדנו במשנה, תחילת המסכת, ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. עכשיו אנחנו עוברים לוויכוח הנוסף, שיש בין בית שמאי לבין בית הלל בדיני יום טוב, שבית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. שזה נאמר לעניין האיסור, שאדם אסור שיהיה ברשותו בחג הפסח חמץ, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. ויש שני דברים, יש איסור לאכול חמץ, ויש איסור שלא ייראה ולא ימצא בבתינו חמץ, גם אם אנחנו לא אוכלים אותו. עכשיו, לאיסור חמץ, אכילת חמץ, השיעור הוא כדי להתחייב כזית. אדם שחלילה אוכל כזית חמץ, חייב קראת. אבל בשביל להתחייב שאדם משהה ברשותו חלילה החמץ, אז על זה יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כמה הכמות של חמץ שצריך להיות ברשותו של אדם כדי שהוא יהיה חייב. עכשיו, יש שני סוגי חמץ. יש שעור ויש חמץ. מה ההבדל? חמץ זה חמץ רגיל. זה לחם, זה עוגות, זה עוגיות, כל דבר שהוא חמץ. שעור זה מה שנקרא שמרים, כמו שמרים. זה עיסה שכל כך החמיצה, שמספיק לקחת קצת מזה, וזה מזרז את החימוץ של עיסות אחרות. אז בית שמאי אומרים, שאדם חייב, משום בא לראה ובא למצא, אם יש ברשותו שעור, אפילו בשיעור רק של כזית. אבל אם יש לו חמץ, אז הוא לא יהיה חייב, משום בא לראה ובא למצא, עד שיהיה ברשותו ככותבת, שזה יותר מכזית, שיעור כתמרה. לעומת זאת, בית הלל אומרים, זה וזה בכזית, גם חמץ וגם שעור, השיעור שלהם זה בכזית. מה איתה, מה היו לבית שמאי, שואלת הגמרא? למה בית שמאי מחלקים בין הכמות של שעור לבין הכמות של חמץ כדי להתחייב על בל יראה ובל ימצא? כי אם כן, אם אין הבדל בין חמץ לבין שעור, נכתוב רחמנה חמץ. שתורה תכתוב מי לא יראה לך חמץ בכל גבוליך. ואז אני הייתי מבין לבד שוודאי שאסור שיראה שיעור בכל גבוליך. ולא בא שיעור, לא צריך לכתוב ששיעור אסור שימצא בבתינו. אני, אבל נאמין, אני הייתי מבין את זה לבד. ששיעור, כל שכן שאסור שימצא בבתינו. ומה חמץ, שזה יותר קל משיעור, שאין חימוצו קשה כל כך, כי הוא לא מחמיץ עיסה אחרת. בכל זאת החיוב שלו זה בכזית, שיעור, שהחימוץ שלו, חימוצו הרבה יותר קשה, כי הוא מחמיץ עיסות אחרות, לא כל שכן שיהיו חייבים בכזית, אם ייראה או ימצא בבתי ישראל חלילה. שיעור דה כתב רחמנה, למה לי? בשביל מה צריכים לכתוב ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שיעור בכל גבוליך? למה צריכים לכתוב את שניהם? לומר לך, שיעורו של זה לא כשיעורו של זה. יש שיעור של חיוב על חמץ ויש שיעור של חיוב על שיעור. חמץ שיעורו בככותבת ושיעור שיעורו בכזית. בבית הלל, למה לפי דעתם גם שיעור של חמץ רגיל זה בכזית? הם יאמרו, למה כתוב גם שיעור וגם חמץ? צריכי, לא היה מספיק שיהיה כתוב חמץ. אם היה כתוב רק חמץ, לא הייתי לומד כל שכן שיעור. למה? די כתב רחמנה שיעור, ודאי שלא הייתי לומד מזה חמץ. אם היה כתוב לא יראה לך שיעור, הייתי אומר, שמע, אתה יודע למה אסור שיראה בבתינו שיעור? זה חוטא ומחטיא כביכול, כן, הוא חמץ והוא מחמיץ אחרים. חימוצו קשה, לכן אסור שיהיה בבתינו. אבל חמץ, בסדר, יש איזה קופסה עוגיות, מה קרה? אין חימוצו כל כך קשה, הוא לא מחמיץ אחרים, הוא לעצמו חמץ, בסדר, אבל הוא לא משפיע על אחרים. אם לא יעבור על איסור שבא לראה או בא למצא, צריכה, לכן התורה צריכה לכתוב, שגם חמץ עוברים משום בא לראה או בא למצא. והיא כתב רחמנה חמץ, תדע מה, תכתוב רק חמץ, כמו הטענה של בית שמי. מספיק שיהיה כתוב חמץ, אני אגיד כל שכן שיעור. אם חמץ חייבים עליו, כל שכן שעל שיעור יהיו חייבים? אבל לא. הייתי אומר, אתה יודע למה חמץ חייבים עליו משום בא לראה שלא יראה בבתינו? משום דראוי לאכילה, אתה מבין? הבן אדם הזה יראה את הקופסת תגיעות בחג הפסח, אמצע הלילה, לא תופס מה קורה איתו, יבוא וחלילה יאכל מזה. אבל שיעור? אף אחד לא הולך לאכול שיעור. צריך ללכת לפתוח עכשיו, להוציא את הקמח, להוציא את כל החומרי הכנה, חומרי אפייה, ועד שהוא יתחיל להכין מהשיעור הזה מאפה, הוא כבר יזכר שזה פסח, אולי יבוא לאכול מזה. אינו ראוי לאכילה. אימא לא, אולי זה לא כזה חמור שיהיה שיעור בבתי ישראל. לכן צריך, לכן תורה צריכה לכתוב, גם שיעור אסור שימצא בבתים. שואלת הגמרא, רגע, בבית שמאי לית לו דרבי זרע, וכי בית שמאי לא מסכימים עם דבריו של רבי זרע, דאמר רבי זרע, פסוק אומר, שיעור לא ימצא בבתיכם, זאת אומרת שאסור שימצא בבתינו שיעור. אתה יודע למה? כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מי דיבר על מחמצת? דיברנו על שיעור. אומר רבי זרע, פתח הכתוב בשיעור, שיעור לא ימצא בבתיכם, וסיים בחמץ, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. תכתוב, כתבת כי כל אוכל, כתבת שיעור לא ימצא בבתיכם, אז תסיים גם כן, כי כל אוכל שיעור ונחרטה. למה אתה פתאום מדבר על מחמצת? לומר לך, זהו שיעור, זהו חמץ, אין הבדל ביניהם. לכאורה זה בדיוק כמו שאמרו בית הלל, שהשיעור הוא אותו שיעור, כזית. אבל בית שמאי הרי אומרים שחמץ השיעור שלו זה יותר מכזית, ככותבת. עונה הגמרא, זה לא סותר את דברי בית שמאי. לעניין אכילה כולה על מלא פליגי. גם בית שמאי מסכימים שהשיעור שאדם חייב, מה שהתורה כאן כותבת, כי כל אוכל מחמצת, והפסוק הזה פותח, לא יראה לך שיעור. לעניין אכילה, כי כל אוכל, מה שהפסוק הזה מדבר, אומרים בית שמאי, אנחנו מסכימים לעניין אכילה, השיעור הוא כזית. לא משנה אם זה שיעור או שזה חמץ רגיל. אבל במה הוויכוח? באיסור בא לראה או בא למצא. כי פליגי לעניין ביאור, כמה כמות שנמצאת בבית, שאם האדם לא מבאר את זה, הוא יהיה חייב. בית שמאי סברי, לא ילפינן ביאור מאכילה. תורה מדברת, כי כל אוכל מחמצת, שם באמת יש השוואה בין חמץ לבין שיעור, שהשיעור הוא בכזית. אבל זה לעניין אכילת חמץ, אכילת שיעור, אבל לעניין ביאור חמץ וביאור שיעור, זה משהו אחר. חמץ השיעור בקה כותבת, ושעור השיעור בקה זית, ובתילל סברי ילפינן ביור מאכילה. ודאי שלומדים, כמו שאכילה, תורה אומרת שחמץ ושעור זה אותו דבר, כי התורה פותחת בשעור ומסיימת בחמץ, ככה גם לעניין ביור, אותו שיעור שאתה חייב כשאתה לבאר שעור בקה זית, אותו שיעור אתה חייב לבאר חמץ, זה גם כן בקה זית. התמר נמי, ככה באמת נאמר, אמר רבי יוסי בר חנינה, מחלוקת רק לעניין ביאור, שאז לפי בית הלל גם חמץ זה כזית, ולפי בית שמאי חמץ זה בככותבת, שיעור יותר גדול, אבל לעניין אכילה דברי הכל זה וזה בכזית, בין שעור בין חמץ, לעניין אכילה חייבים עם אכלו כזית. תעניין המייחי, באמת גם הברייתא אומרת ככה, הפסוק אומר ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שעור, מדברים פה על ביאור חמץ, לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך שעור, זהו מחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, רק לעניין בא לראה ובא למצא, לא לעניין אכילה. שבית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בשיעור גדול יותר בככותבת, ובית הלל אומרים גם חמץ בכזית, זה וזה בכזית, אבל לעניין איסור אכילה, כולם מודים שהשיעור הוא בכזית. עד לכאן זה הוויכוח השני שלמדנו במשנה, עכשיו אנחנו עוברים לוויכוח השלישי שיש בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות יום טוב. אדם ששוחט בהמה, הוא לא צריך לחסות את הדם של הבהמה באפר, אבל אדם ששוחט חיה או עוף, יש מצוות כיסוי הדם, ושפך את דמו וכיסהו באפר. עכשיו, לשחוט ביום טוב, לצורך אכילה ביום טוב, זה מותר. אבל, ללכת ולחפור בקרקע כדי להכין אפר, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. מלאכת חורש, לטחון את האפר, זה בעיה רצינית מאוד. לכן, אם אדם לא הכין אפר מראש למצוות כיסוי אדם, יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אם מותר לו בכלל לשחוט חיה ועוף. במשנה למדנו, השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים, גם אם אין לו אפר, מותר לו לכתחילה לשחוט, ומאיפה יהיה לו אפר? ויחפור בדקר ויחסה. ייקח יתד, יחפור ומשם ייקח אפר ויחסה את הדם. ובית הלל אומרים, לא, אם אין לו אפר מוכן, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. מה כן? ומודים בית הלל שאם כבר שחט, בלי לשאול אותנו, שיחפור בדקר ויחסה. אז התירו לו לחפור בדקר ולחסות. עכשיו הגמרא מדייקת. השוחט, לא כתוב, שוחט אדם חיה ועוף ביום טוב. כתוב, השוחט, מישהו ששחט. השוחט חיה ועוף ביום טוב וכולי, בית שמאי אומרים, בסדר. יכול לחסות, יחפור בדקר ויחסה, אבל זה משמע לשון דיעבד. אם הוא שחט, אין, אז מותר לו לחסות באפר ביום טוב, למרות שהוא לא הכין את האפר מראש. אבל לכתחילה ללכת לשחוט לו, אם הוא שוחט על מנת אין לו אפר, והוא ילך לחפור בדקר ולחסות עם האפר הזה, זה אסור. עם הסיפה, עכשיו בוא תקרא את המשך המשנה. ובית הלל אומרים, לא ישחוט לכתחילה ביום טוב. מכלל לתנא קמא, עדיין הוא בית שמאי שחולקים על בית הלל, סבר, ישחוט לכתחילה. אז תסביר לי פה את המשנה. בדברי בית שמאי ודברי בית הלל בעצם אומרים אותו דבר, לכאורה. כן, בלי ההסבר שהסברנו כשקראנו את הדברים שלהם. אם אנחנו מדייקים, השוחט חיה ועוף ביום טוב, אם הוא כבר שחט, בית שמאי אומרים טוב, אז שיחפור בדקר ויחסה. בבית הלל אומרים, לכתחילה לא ישחוט, אבל אם הוא שחט, הוא יכול גם לחפור בדקר ולחסות. נו, אז מה ההבדל בין שתי הדעות, תגיד לי? עונה הגמרא, הלא קשיא. מה שבית הלל אמרו, לא ישחוט, הכוונה, לא ישחוט ויחסה כמה. כך גמרא מנסה עכשיו לומר. שבית הלל אומרים שאפילו אם הוא כבר שחט, אסור לו עכשיו להכין אפר ולחסות. בית שמאי אומרים שבדיעבד אם הוא כבר שחט, התירו לו כן לחפור בדקר ולחסות. שאת הגמרא עם הסיפה. הסיפה לא אומרת ככה. הסיפה לא אומרת שבית הלל חולקים על בית שמאי, מה קורה בדיעבד, אם בן אדם כבר שחט, האם מותר לו לחפור בדקר ולחסות. אלא במקרה הזה הוא מודים שאם כבר שחט, שיחפור בדקר ויחסה. מכלל דרש עליו דיעבד הוא. אני מבין שמה שבית הלל אמרו, לא ישחוט, אלא אם כן, היה לו אפר מוכן מבעוד יום, זה הכוונה לכתחילה, כי בדיעבד הם מודים שאפשר לחפור בדקר ולחסות. תרץ את הגמרא, בעצם אותו תירוץ בשתי לשונות, לשון ראשון של רבא ולשון שני של רב יוסף, שההבדל הוא דבר אחד שאנחנו נחדד אותו תוך כדי. אמר רבא, בדרך כלל השוחט זה באמת לשון בדיעבד, אבל כאן הכוונה השוחט לכתחילה. השוחט שבא להימלך, הוא בא להתייעץ עם החכם. אין לי אפר, לא הכנתי. אני רוצה לשחוט עכשיו חיה אוף. כיצד החכם אומר לו? בית שמאי אומרים, אומר לו, שחוט לכתחילה. אחרי שתשחוט, חפור בדקר, ויהיה לך אפר וחסה. זאת אומרת, קודם שוחט, אחר כך חופר בדקר ומחסה. בית הלל אומרים לו, לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. זאת אומרת, הוויכוח הוא לכתחילה. בית שמאי אומרים, לא הכנת אפר, בסדר. תשחוט, אחר כך תכין אפר, אחר כך תכסה. בית הלל אומרים, לא הכנת, אל תשחוט לכתחילה. רב יוסף אמר באופן די דומה לדעת בית שמאי. אחי כאמר, השוחט שבא לי מלך, בא לי לשאול את החכם, איך אני אשחט? כיצד אומר לו החכם? בית שמאי אומרים, אומר לו החכם, אין בעיה. אתה יכול לשחוט, אבל מה? קודם תחפור, לך חפור, שזה שונה ממה שאמר רבא. רבא אמר קודם שוחט, אחר כך חופר. אומר לו, קודם יחפור, אחר כך שחוט וחסה. ובית הלל אומרים אותו דבר. לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. זאת אומרת, הוויכוח בין רבא לבין רב יוסף, זה אם קודם ישחוט, או קודם יחפור בדקר. אמר לאבאי לרב יוסף, לאם אמר ורבא, אולי תאמר, אולי נאמר שאתה ורבא, רב יוסף ורבא, בדי רבי זירא אמר בשם רב כמפלגיתו, אולי הוויכוח שלכם, האם אתם מקבלים את דבריו של רב או לא, מה הם דבריו של רב? ואמר רבי זירא, אמר בשם רב, הרי יש מצוות כיסוי אדם. בא רב ומחדש, נכון צריך לחסות את אדם באפר מלמעלה? זה לא מספיק. כשהאדם נשפח הוא צריך לשפך מנחתחילה על גבי אפר, צריך שיהיה אפר גם מלמטה. השוחט צריך שייתן אפר מלמטה, חוץ מזה ואפר למעלה, שנאמר, הפסוק אומר, ושפך את דמו וכיסהו באפר. לא כתוב וכיסהו אפר, זה לא נאמר, אלא וכיסהו באפר, מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה, ואז לשחוט, ואז אדם ניתז על האפר, ואז הוא שופך אפר מלמעלה. ככה מחדש רב. נראה לי שאתה ורבא, רב יוסף ורבא, הוויכוח שלכם זה אם צריך לשים אפר מלמטה או לא. דמר שאתה אמרת, אתה רב יוסף אמרת קודם חופר בדקר, כדי שיהיה לו אפר, אתה סובר שצריך שיהיה לו אפר גם לפני השחיטה, כדי לשים מלמטה ועל זה לשחוט, כדי שאדם ישפך על גבי אפר ואז לחסות אפר גם מלמעלה. איתלד רבי זירא, ורבא שאמר קודם שוחט אחר כך חופר בשביל שיהיה לו אפר. לתלד רבי זירא, אולי הוא סובר, שלא צריך לשים אפר מלמטה, לכן קודם שוחט, ושאדם ינטז גם, לא אכפת לי אם זה לא על גבי אפר, ואחר כך יחסו אפר רק מלמעלה. אז רבי יוסף לא קיבל את זה. אמר לי, גם רבא מודה שצריך לשים אפר גם מלמטה. בין לדידי ובין לרבא, איתלן דרבי זירא, אנחנו מסכימים עם דבריו של רבי זירא בשם רב שצריך אפר גם מלמטה. ואחר, הוויכוח שלי עם רבא, האם קודם שוחט או קודם חופר בדקר ומחסה, באקה מפלגינן, זה הוויכוח בינינו. רבא סבר, אל תשחוט, זאת אומרת, אל תחפור בדקר לפני ששחטת. למה? מה הבעיה? אי איקה אפר למטה, אין. אז הוא יכול לשחוט. אבל אי לא, אם אין לו אפר והוא צריך לחפור לפני שחיטה, לא. שלא ישחוט מלכתחילה. מה החשש? חיישינן דילמה ממליך ולא שחית. אנחנו חוששים שמה, הבן אדם יחפור בדקר כדי שיהיה לו אפר מלמטה, ואז בסופו של דבר הוא יחזור בו ולא ישחוט בכלל את התרנגולת. הוא לא ישחוט בכלל את החיה, את העוף. ואז הוא סתם חפר בדקר, הוא סתם עבר על מלאכה. לכן, אם יש לו אפר מלמטה, שישחוט ואחרי זה יחפור בדקר ויחסה גם מלמעלה. אבל אם אין אפר מלמטה, לא ישחוט. לא יהיה לו בשר ביום טוב הזה. ולדידי, אני חולק, אני אומר, מה זאת אומרת לא יהיה לו בשר ביום טוב? ביום טוב יש מצוות שמחה. העדיפה. עדיף שלא נגזור, שאולי בענה בסופו של דבר יחפור בדקר, ויכין אפר מלמטה ובסוף לא ישחוט ונמצא שהוא סתם חילל יום טוב. אלא העדיפה, דאי לא שערית לה, אם לא תתיר לו לשחוט, אם הוא לא יכין אפר מלכתחילה בשביל לשים מתחת לדם, עתי להימנוע משמחת יום טוב, הוא ימנע משמחת יום טוב כי לא יהיה לו בשר. לכן עדיף שיחפור בדקר, ואז יהיה לו מלמטה אפר, והוא יוכל לשחוט, ואז יחסה מלמעלה, ויהיה לו בשר לכבוד שמחת יום טוב. עכשיו, כל הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל זה לכתחילה. האדם עדיין לא שחט. הוא בא לשאול את הרב, מותר לשחוט, אסור לשחוט, אין לי אפר מוכן. אומר לו הרב, לפי בית שמאי, אין בעיה. אתה יכול לשחוט למרות שלא הכנת אפר. לפי בית הלל, לא. אם לא הכנת אפר, אתה לא יכול לשחוט. אבל הוא מודים גם בית הלל, שאם כבר שחט, ויש לו מצוות כיסוי אדם, שיחפור בדקר ויחסה. עכשיו, כאן הגמרא דנה, מה זה נקרא יחפור בדקר ויחסה? מה, מותר לו פשוט לקחת יתד של חפירה, וביום טוב לקחת את זה מהמחסן, אני יודע, מהמקום של היתדות, ולחפור ביום טוב מלכתחילה? אמר רב זריקה, אמר בשם רב יהודה, מה פתאום? והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום בקרקע עוד מלפני יום טוב. ואז אני חושב שהוא כבר חפר מלפני יום טוב. שואלת הגמרא בסדר, אז הוא חפר מלפני יום טוב, והכאבית קטישה. גם אם הוא נעץ את היתד בקרקע, באפר, עדיין יש רגבי אפר דבוקים, שבשביל לחסות בהם את הדם צריך לפורר אותם, אז הוא עובד על מלאכת תוכן. אמר רבי חייא בראשי, אמר בשם רב, לא מדובר פה באפר שצריך לקטוש אותו ולטחון אותו, אלא מדברים פה באפר תיכוח, אפר שהוא כבר מפורר. שואלת הגמרא עדיין, גם אם יש פה דקר נעוץ, גם אם האפר הזה הוא מפורר, והכאבי דגומה הוא עובר משום מלאכת בונה, עונה הגמרא כדי רבי אבא, אמר רבי אבא, אדם החופר גומה, בור בשבת, ואינו צריך לבור, אלא לאפרה, לאפר שלה שהוא מוציא, אז הוא לא נחשב בונה, אם זה בבית, הוא לא נחשב חורש, אם זה בשדה, אלא זה נחשב שהוא מקלקל את הבית או את החצר, וכל המקלקלים פטורים, ולכן פטור עליה. אז אם כן, אם יש לו דקר נעוץ מבעוד יום, אז הוא מראה שהוא כבר חפר מבעוד יום, ואז משום מלאכת חורש הוא לא עובר, כי הוא לא זקוק לחפירה הזאת, משום תוכן הוא גם כן לא עובר כי זה אפר תיכוח, ועל זה, כשיש לו כזאת מציאות, שהיתד כבר תחובה באפר מבעוד יום, אז אם הוא עדיין לא שחט, והוא בא להתייעץ עם החכם, מותר לו לשחוט, בית שמאי אומרים, יש לך יתד נעוץ מבעוד יום, מותר לך לשחוט לכתחילה. בית הלל אומרים לו, לא, לכתחילה לא ישחוט, אלא אם כן אפר היה מוכן מבעוד יום. והיה לו אפר מוכן, לא שהוא צריך לחפור באדמה ולקחת את האפר הזה. אבל אם הוא כבר שחט, ועכשיו צריך אפר לכיסוי אדם, פה גם בית הלל מודים, שאם יש לו דקר נעוץ, שהוא כבר נעץ אותו בעוד יום, והאפר כבר מפורר, מותר לו לחפור בדקר ולחסות את האפר, לקיים מצוות כיסוי אדם ולאכול את הבשר, ולקיים את מצוות שמחת יום טוב, אין שמחה אלא בבשר, ועד כאן דף זין.